הסיפור שאינו נגמר, עם אלון גל וברק רום. סיפורי הניצחון המרתקים ביותר מפי אנשים שהגיעו להישגים מדהימים בקריירה ובחיים בכלל. בכל שבוע נשמע סיפור שישפיע עליכם וימקד אתכם לקראת הצעד הבא שתבצעו. אלון גל הוא המאמן הלאומי ששינה לעשרות אלפים בישראל את התודעה. ברק רום הוא עיתונאי מוביל ואיש יחסי ציבור מהוותיקים בישראל. הסיפור שאינו נגמר. בואו לפגוש בכל פרק אדם אחד עם סיפור אחד, שיהפוך לכם את הראש, ירגש אתכם וילמד אתכם שיעור חשוב לחיים.
חברים, ברוכים הבאים. הסיפור שאינו נגמר, סיפורי השראה המרתקים של ישראל, והיום איתנו איש שהוא גם חבר נפש, אבל גם אגדה. יוסי גינסברג!
לא סותר אגב.
לא סותר, גם וגם. יוסי הוא מחבר רב המחר העולמי, החזרה מטוויצ'י, ספר שהפך לסרט מצליח בעולם, ואגב, השחקן שמגלם אותו הוא לא אחר מאשר ארי פוטר. אחי, אתה מבין שארי פוטר משחק יוסי גינסברג, כאילו. איך חיים עם זה?
דניאל רדקליף, ברשותך.
כן, דניאל רדקליף, בסדר.
אני רוצה להגיד לך אבל משהו בשלב הזה. כשישבתי איתו על הסט, סיפרתי לו שמה שלא יהיה, אני לא יכול לצאת מהסיפור הזה. זה לא אני, זה כולם מחזיקים, טוויצ'י, טוויצ'י.
נכון.
אז הוא אמר לי, אתה יודע, יוסי, אני יודע שכשהם יקברו אותי, הם יכתבו לי על המצבה הארי פוטר.
אוי, זה כל כך נכון, אבל מה אתה יכול לעשות? אוקיי, אז חברים, יוסי הוא, אתם לא יודעים אולי, אבל הוא מרצה בעל שם עולמי, הארגונים המובילים בעולם מזמינים אותו, להיות השראה בכנסים המרכזיים שלהם. בנוסף, יוסי מוביל תהליכי פריצה דרך סדנאות, תחת המותג ההרפתקה, נשמע על זה קצת היום. אז היום נשמע קודם כל מהמקור הראשון, אתם לא צריכים סרטים בשביל זה, על מסע הישרדות אז, באמזונס, ובעיקר על התובנות העצומות, שהוא הרוויח במהלך החיים מאז. נזכיר לכם שבסוף השיחה עם יוסי, אנחנו אורזים לכם בקפידה, בקפידה אמרו לנו, נכון? מה יש לי עם כאילו חף? שלוש תובנות מדויקות ששווה לכם לקחת הביתה וליישם. סיפור על הישרדות הירואית, סיפורו של יוסי, בואו נתחיל. שלום לך יוסי.
הללויה.
אז קודם כל אנחנו מתחילים תמיד ב... קח לך כוסית, ואנחנו מתחילים קודם כל בלחיים, קוניאק ולחיים, זה למזל של השיחה. לחיים, חברים.
לחיים, חברים.
לחיים.
יסס.
יסס. אתם שתיכם נוגעים ואני שותה כבר זה. בסדר, הבנתי, יאללה, בסדר.
חיית סיפוקים.
מה שלומך, יקירי?
נהדר.
אז בואו נתחיל, נתחיל אז, נעשה את החובות שלנו לאז, כדי שנוכל להגיע להווה.
אוקיי.
נתחיל בחובות שלנו לאז, ספר לנו רק את ממש סיפור המקרה, אתה צעיר, נוסע עם עוד חבר, כמה מילים, למי שפחות הכיר.
אני צעיר, זה החלום שלי כבר מאז שאני בבית ספר עממי, אני חולם להיות הרפתקן חושף עולם. אני נוסע לדרום אמריקה בלי לדעת שאני מוצ'ילרו, בלי לנסוע עם אף אחד, אני נוסע לבד. אני לא יודע לאיפה לנסוע, אני נוסע לוונצואלה, לחפש את הפרפר, כי הוא נתן לי השראה, רציתי ברכה שלו אישית.
מה זה הפרפר?
מה זה הפרפר, כן.
אנרי שרייר, הפרפר.
הפרפר הידוע של... כן,
הפרפר. דסטין הופמן, סרט
ראשון. נכון, זהו.
כן. סליחה, זה סטיב מקווין.
סטיב מקווין, כן.
מגיע בעקבות חלום לדרום אמריקה, מטייל במקומות ונצואלה, קולומביה, אקוודור, מחפש ג'ונגה, ואני יודע מה אני עושה, כאילו אני לא מטייל, לי יש תוכנית מדויקת, האלמנטים האלה, יער שרגל אדם לא דרכה בו, שבט שטרם ראה אדם מן התרבות, ליפול, סליחה, קודם כל, להפוך להיות בן השבט, לוחם, צייד, ליפול ברשתה של ביתו של ראש השבט ולשאת אותה לאישה.
די, נו, היה לך את זה ככה ב...
ולחזור הביתה עם מוצר.
יאללה.
אז זה...
אתה מבין איפה החלומות שלנו?
אני מבין. אבל איך בכלל האדם הסביר בגיל ההוא אומר, אני החלום שלי... להרוויח מזכורת זה, לעשות זה, ולהתחתן בגיל 29 ו-42 שניות, ולהיות זה, ואתה מדייר, להתחתן עם ביתו של ראש השבט, ולמצוא עוצה, איפה, מאיפה באת?
זה בדיוק ככה, ככל שאתה יותר צעיר, אתה חולם יותר חופשי. כשאתה ילד, שום דבר לא מגביל אותך. כשאתה לא יודע שאי אפשר, אז?
אפשר?
אפשר.
כן, אבל אתה מבין אתה... שאנחנו לא היינו בכלל, כן, לא היה לנו לא, מחשבות.
אז לא קראתם את אותם ספרים.
יכול להיות.
אני הייתי תולעת ספרים, עשיתי שני דברים בצעירותי, קראתי ספרים ושיחקתי כדורסל.
זהו. זהו.
והסיפור שאינו נגמר, בשבילי כל ספר היה כמו הספר,
הסיפור שאינו נגמר.
של מיכאל אנדה, הסיפור שאינו נגמר. אמן. כי בספר הזה של מיכאל אנדה, בסיפור שאינו נגמר, במבחינתי הפואנטה, היא שבאמצע הסיפור, מי שקורא את הספר, מבין שהוא הגיבור של הספר.
נכון.
זאת התובנה המרכזית שאדם צריך בחיים.
להבין שהוא הגיבור. הוא לא מסתכל על גיבור שכתוב בספר אחר. זה הוא שם.
גם אם לתדהמתו, הוא חייב לגלות שהוא הגיבור של הסיפור. וכשאתה צעיר, זה נורא קל. אני כל ספר שקראתי, הייתי צולל פנימה ומתחיל לדמות את עצמי עם שקלטון בקוטב, עם ליבינגסטון באפריקה, עם פוסט ושרייר בדרום אמריקה.
רגע, ואז אתה נוחת שם, ואתה מחליט לצאת לבד, או עם חבר, נכון? עם חבר.
לא, לא, לא.
אז?
אני מחפש ג'ונגלים בכל דרום אמריקה. אז אני עובר ונצואלה, קולומביה, אקוודור, פרו, ובכל מקום אני מחפש יער שרגל אדם לא דרכה. ושבט שטרם פגש אדם מהתרבות, אז אומרים לי, לא, יש פה, אבל יש שביל לשם, וכבר...
כבר היו,
היו, יש שביל.
הם בטישרטס בכלל, כשאתה מגיע
גדול,
לשם.
גדול, גדול.
אז המשכתי לחפש, עד שנתגלגלתי איכשהו לבוליביה, ואז הסיפור התחיל לספר את עצמו. פגשתי את הדמות הראשונה שהיה מורה בשנת שבתון, מורה בבית ספר עממי בשפהאוזן, בחור שוויצרי רגיש ועדין. והתחברנו, ואז הגענו ללפס. שם ברחוב לחד אותי איש מאוד מאוד מוכשר, איש שידע לקרוא חלומות, כי אין הסבר אחר באמת שהוא תפס אותי ברחוב, ותוך כמה דקות שיחה הוא התחיל לספר לי את החלום שלי. הוא סיפר לי שהוא ביולוג אוסטרי, שמה שהוא עושה, הוא חושף יערות שרגל אדם לא דרכה.
די, נו.
כי שם אפשר למצוא את האוצרות. הוא מגיע לאוצרות על ידי זה שהוא יוצר קשר עם שבטים, בשבט שרגל אדם לא דרכה בו. והוא התחיל לספר לי על החוויות שהוא עבר, ועל התקסים, וכל החלומות.
כל החלומות
שלך, מה זה? הוא סיפר לי את החלומות שלי.
נשמע כמו האיש הנכון להכיר.
מה זה?
לא, לא. האיש הזה ידע להריח חלומות.
בטח.
הוא סיפר לי את הסיפור, כי הוא פשוט...
וואי, וואי, וואי.
הוא היה...
המניפולטור המוחלט, כן, כאילו, בוא, כן. שורה תחתונה.
הוא, כן, לגמרי, לגמרי. הוא היה, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה, וברמה הגבוהה זה תמיד במקום שבו אתה מאמין לסיפור שאתה ממציא.
כן.
כן? הוא לגמרי בנה עולם והאמין בו. הגיע אותו ערב עוד בחור אל האכסניה, בחור בשם קווין, צלם בריון ומפורסם בין המטיילים שכבר הכרתי בדרך, כנועז במיוחד. והוא הצטרף אליי ואל מרקוס הבחור השוויצרי, ואנחנו בעקבות קארל הגיאולוג האוסטרי, כך הוא הציג את עצמו, יצאנו לחשוף את המדידי, יער שרגל אדם לא דרכה בו.
ואז אתם הולכים, קורה מה שקורה, לא ניכנס לזה, ומתהפך את מה קורה שם, האירוע מתהפך...
קודם כל זה נכון, היה יער שרגל אדם לא דרכה בו?
כן. כן, אנחנו נכנסנו למקום שרגל אדם לא דרכה בו. איך אתה יודע שרגל אדם
כן,
לא דרכה בו?
כן, בדיוק, רציתי לדעת.
נורא פשוט. נגמר השביל.
אין מסלול, אין...
אין כלום, לא... גדול.
לא מפה ולא שביל.
נגמר השביל.
אתה יודע, זהו.
למה בכלל יש מקומות... כלומר, למה לא הגיעו לשם לפניך? יש סיבה לזה?
אין סיבה להגיע כנראה.
לא, יש פחות ופחות מקומות כאלה. ממש פחות.
ואז נכנסתם פנימה, ומה קורה?
יש לנו 3 שעות לפודקאסט?
יאללה, דבר.
נתקצר.
החודש הראשון היה חודש מאמצי על להתמודד, לא רק, גם גופנית וגם נפשית. החבורה לא עמדה תחת הלחצים, התחילו גם, הלחץ הזה של מקום כל כך ראשוני, עם טבע כל כך חזק והידיעה שאתה פשוט... כאילו נפלת לתאום בזמן, זה מצב ראשוני, אין תרבות, אין חוק, הכל נעלם, הכל נגמר. יש 4 אנשים בטבע, צריך להרוג בשביל לאכול הלילה, צריך להרוג משהו. אז להיכנס לסיטואציה כזאת, מה גם שאנחנו הולכים בדרך שאין דרך, אז עם משטת צריך לפלס ממש כל צעד ושעל, או להיכנס למים ואז סכנת החלקה, אם המים הם רדודים מספיק בשביל ללכת בנחל או בנהר.
יכול לשבור רגל כל צעד.
ואז בדיוק קרסול אתה נוקע, ובסיטואציה כזאת זה מאוד מאוד מסוכן.
בטח.
ולהתמודד עם לצוד קופים ולאכול אותם וכל הדברים.
אחי, צדת קוף ואכלת אותו?
כן, יותר מאחר.
בוא נשאל שוב, אחי, צדת קוף ואכלת אותו?
כן, כן.
אני לא יכול אפילו לעלות על דעתי. לא, ברור לי, אבל זה מדהים, מה זה? הוא מדבר כאילו, לא אחי, כי אתה צדת קופים, אתה לא צדת פרה, לא צדת. תחשב רגע את הסיטואציה. אתה רואה קוף, אתה מוריד את הקוף, אחי, אתה מפשיט את הקוף, אוכל קוף. תחשוב רגע לסיטואציה שהאיש הזה
מתאר. ולא עשית את זה, אבל אף פעם לפני, נכון?
לא.
מי טיפל אצלכם לקלף את האור?
לקלף את הקוף.
קרל עשה הכל, קרל ידע לעשות הכל. קרל היה קוסם, קרל היה אומר גשם, העננים היו מתקבצים.
אה, הצלם הזה.
קרל הדליק אש בגשם, הוא ידע לאסוף עצים
ולהדליק. לא היית מסתדר בלעדיו?
בחודש הראשון, לא. אבל נאלצתי להסתדר בלעדיו.
מהר מאוד.
כן.
למה?
למה?
זהו, מה קרה?
אחרי מספר שבועות, החבורה כבר לא עמדה בדיוק בלחצים. היו גם כוחות על מנהיגות, כי זה מצב מאוד ראשוני של ארבעה גברים.
לגמרי.
המסכות התבקעו, אז אין כבר חסמים חברתיים.
כן.
הבפנים שלך הוא בחוץ, ומה ש... זה הכי מפחיד, זה שאתה רואה את הבפנים שלך. מילא מה שאחרים רואים. אבל הדבר הכי מפחיד...
נעים מאוד, אני.
שהבפנים שלך בחוץ, ואתה לא יכול להסתיר את זה מעצמך. מרקוס נחלש מאוד, גם נפשית וגם גופנית, וזה כואב להגיד, אבל אנחנו לא היינו שם בשבילו. כן? היחיד שהיה שם בשבילו היה קרל רופרכטר, הגיאולוג האוסטרי. אלה דברים קשים שאני אומר.
השארתם אותו בסוף באיפשהו, נכון?
לא, תראה, אני מדבר בשם עצמי, אבל אני מדבר גם בשם איך אני ראיתי את זה. אני יכול גם את איך אני הבנתי מה קורה. יש בחור בשם קווין שחי פה בארץ, ויש לו סיפור משלו, ושווה מאוד לשמוע את הסיפור שלו, ומסתבר שאתה מספר את אותו סיפור בדיוק, זה לא אותו סיפור בדיוק.
כמה מקומות, מדהים.
אז רגע, הוא נשבר, מרקוס?
הוא נשבר, ואנחנו היינו צריכים להחליט, להשאיר אותו מאחור ולהמשיך לחתור לעבר השבט שהיינו מאוד קרובים אליו, או לחזור. ופה קווין היה זה שלקח את ההחלטה המוסרית, חוזרים.
אה, חוזרים.
חוזרים. אבל אז במקום לחזור, עלינו על, בנינו רפסודה וניסינו לחתוך דרך הנהר.
לקצר.
כן.
ושם כל מה שהיה עצור בפנים התפרץ, והשייט בנהר הפך להיות באמת גיהנום, כי הלחצים, לא רק שאנחנו לא יודעים איך לשוט בנהר בפראי בטבע, אם בכלל... עם מוטות ארוכים, על רפסודה של בלסה שרק בנינו. יש מריבה בין קווין לקארל, קארל שאין לו מושג, הוא לא יודע אפילו לשחות, הוא איבד את כל הכוח שלו על רפסודה, לבין קווין שהוא מכשיר עד דרגה 5 של white water rafting, כן? אז קארל לא מוותר על ההנהגה, זה מתפרץ החוצה ביניהם, אנחנו מתפצלים לשתי קבוצות על רפסודה, הם מדברים גרמנית, אנחנו מדברים אנגלית, אין תקשורת, אנחנו מתנגשים בסלעים, ואז אחרי ארבעה ימים...
ארבעה ימים על רפסודה?
על רפסודה, כן. אנחנו כבר לא יכולים לחזור. כי כשאתה הולך ביער, יותר קל לחזור. אבל כשאתה שט בנהר, אין לאיפה לחזור. אז עכשיו אנחנו באמצע הג'ונגל באמת, ואין שבילים ואין מפות, וקארל מחליט לנסות לחתוך דרך היער. קווין ואני מחליטים לקחת את הרפסודה, ואנחנו מחליטים שמרקוס ילך עם קארל. לא הוא מחליט.
אופה.
והם לא חוזרים. שניהם לא נראו עוד.
אה, מאז הם נעלמו?
מאז אותו רגע הם...
רגע, רגע, עצור הכל. איך זה ברח ממני הדבר הזה? לא הבנתי מה אמרת עכשיו. קארל וקווין?
לא, קארל ומרקוס.
ומרק?
מרקוס.
את נעלמו מאז?
נעלמו ולא נודע כי בא אל קרבו. הם לא נראו עוד אי פעם.
וזו החלטה שלכם שמרקוס ילך איתו, והוא לא רצה.
הוא רצה להיות איתנו.
וואו.
היינו שלושה חברים.
פי, איזה סיפור.
מה זה?
הוא לא חזר.
שניהם לא חזרו.
וגם קארל לא חזר.
מה,
אבל הם... באותו רגע אני לא
מה,
ידעתי
הם
נעלמו, את זה.
מה, הם נעלמו, הם נטרפו, מה אתה משאר?
בוא נשמע את הסיפור, כי כן. למה שאני עברתי, יש השלכה על מה אני משאר. אוקיי. אוקיי, באותו שלב אני לא יודע את זה.
ברור.
קווין ואני לוקחים את הרפסודה, לא יודעים, הם לקחו את הדרך הבטוחה, שיהיה ברור.
כן, ברור.
אנחנו שלחנו אותו אל הדרך הבטוחה. כי הוא היה חלש. אנחנו היינו מטורפים, לא. אנחנו עשינו מעשה מטורף. של לנסות לרדת בנהר שאנחנו לא מכירים. בעונת גשמים, במצב סופר מסוכן. קארל היה איש ג'ונגל, קארל ידע מה הוא עושה ביה, הוא היה בבית. שלחנו את מרקוס לביטחה.
כן.
ברור.
אנחנו עשינו את הדבר המסוכן. אבל בפועל, זה לא מה שהוא רצה לעשות, ובפועל הוא לא חזר. אז רק בשביל הפרספקטיבה. אני, קווין ואני היינו על הרפסודה, אחרי 3 שעות התרסקנו בקניון צער, התגלגלנו, נשברנו על סלעים. קווין הצליח להגיע לגדה, ראיתי אותו על הגדה, אותי הנער שחף על שברים של הרפסודה, גם את השברים האלה איבדתי בנפילות, מפלים ואשדות וסלעים וגזעים שבולטים. נער מסוכן, קניון אימתני.
עכשיו אתה לבד כבר.
רבע שעה, כן. רבע שעה 20 דקות של מחול עם המוות. יותר מזה, ממש מצבים של תביעה, וממש מצבים שאתה מרגיש את האצבעות הקרות של המוות על הפנים שלך. ממש ככה. ואז איכשהו, בדרך לא מוסברת, פשוט נפלטתי מהנער, והרגשתי חול תחת כאילו
הקרקע,
והצלחתי לגרור את עצמי לגדה, ויצאתי, איבדתי הכל, את כל הציוד, ומצאתי את עצמי לבד.
עכשיו אתה שם לבד, בלי ציוד, בלי שום דבר.
חשבת, כי בגלל אולי שזה הרבע שעה 20 דקות, שאתה רגע יכול לחזור ולמצוא אותו, או שזה לא עלה ב...
לא, זה הדבר הראשון שעלה בדעתי. בשלב הזה אני בטוח, אוקיי, ראיתי אותו.
כן, נכון.
לא רק שאני ראיתי אותו.
אתה אומר, ראית אותו.
ויצאתי לאותה גדה.
לאותה גדה.
זה לא פשוט בכלל לעבור מגדה לגדה. זה בלתי אפשרי. הוא היה לאותה גדה. אז אני הייתי בטוח שהוא ירוץ עכשיו, אחריי. ברור שאני לא יכול לעלות נגד הנער, אבל הוא יבוא, ואני אחכה לו, אני אפגש ונמשיך. חיכיתי לו 4 ימים.
וואו. לא הגיע.
עכשיו, להגיד 4 ימים זה... 4 ימים האלה הם 4 ימים הקשים של הסיפור, כי בהתחלה השוק הוא כל כך גדול, וכל יום שיש לך תקווה, אתה נאחז בה, יש אור בקצה המנהרה, כן. אבל כל יום שעובר מ4 ימים האלה,
פחות.
בלילה הרביעי אני התפרקתי. זהו, ידעתי שזהו. שאסון קרה לי, אני לבד, הוא לא יבוא, ועכשיו אני הולך למות מוות נורא, כי אני לבד... בלי אש, בלי נשק, בלי אוכל, בשיא של עונת גשמים מטורפת, רחוק, 100 קילומטרים מכל יישוב, לבד. זו הייתה נקודת ההתחלה, כי ב4 ימים הראשונים הייתה תקווה.
כן, שהוא יצליח לאתר אותך.
ואז אתה קם בבוקר, או לא משנה, יום רביעי, ואתה מבין שזה גמור, ואתה לבד.
כן.
אגב, מה חשבת שקרה לו?
חשבתי שהוא טבע, חשבתי שהוא קפץ אחריי. וידעתי, אני עוד נאחזתי ברפסודה, לא היה במה להאחז. אני חשבתי, כשהוא ראה אותי נסחף, צריך להבין שהיו פה יחסים בינינו. קווין היה בן 29, אני הייתי בן 21. הוא היה גדול המטיילים ביבשת, שמו נודע. ואני אמנם יצאתי מצבא הגנה לישראל, הייתי חייל משוחרר, אבל כל העולם הזה, גם של הטיולים וגם של ההישרדות והטבע.
לא, זה לא הסקיף בכלל לשרוד בג'ונגל.
הוא גם היה מבוגר ממני, וכאילו היה איזה, הייתה איזה תלות שם.
כן,
כן. וגם זה השפיע פתאום, אני לבד.
איבדת את המנטור.
כן, לא, בוא נגיד ככה, לא בטחתי בעצמי בכלום. הייתה לי הערכה עצמית מאוד, באותו רגע הייתי כאילו...
וואו.
הייתי במצב, הייתי קורא לזה, הקורבן האולטימטיבי, אבל באמת... חשבתי באמת שאין על הפלנטה בן אדם אחד במצב...
שהחיים התאכזרו אליו יותר מלך.
כן, כן.
ואז אתה מתחיל לשרוד, ותן לנו סתם סיפור הישרדות כדי להבין מה זה הישרדות, בלי נשק, בלי אש, בלי בגדים חמים, בלי איך... סיפור הישרדות אחד בשביל שנבין.
אוקיי. לא אכלתי 5 ימים, כי אין אוכל. פשוט אין.
אין שם אוכל, פשוט.
זה לא בננות וקוקוסים, זה לא קרה בכלל. אין אוכל. ואם יש איזה פרי שאתה לא מכיר, הוא גבוה גבוה על עץ, ואתה לא יכול לטפס.
אתה לא יכול להגיע בכלל.
אם הוא נפל, הוא רקוב. אז מדי פעם יש לך איזה ברי, כזה שאתה יכול לכתוב, או איזה חילזון שאתה יכול למצוא. אבל אין איך לדוג, אין איך לצוד. אין מה לאכול. ופתאום אני רואה פרי, ואני מרים אותו מהרצפה, והוא לא נגוע. נראה פרי בשל, אני מיד מכניס אותו לפה, ואז אני, זה מתפוצץ, כי לא אכלתי חמישה ימים.
כל הסוכר, הסוכר, וואו.
כן? אז אני עכשיו ממש במין איזה הזיה לרגע. ואז אני פותח את העיניים, ואני רואה שמעלה יש עץ מלא מהפירות
וואו,
האלה.
וואו.
אז אני כאילו דרך הסלעים מזנק על העץ איכשהו, ומתחיל לטפס להגיע לענף עם הפרי הראשון. כשאני מגיע אליו, אני שולח את היד אל הפרי, ואז על הענף פתאום אני רואה נחש נדרך, ואז הנחש נשלח אליי.
שידעת שהוא נחש ארסי?
ידעתי שהוא הנחש הכי ארסי באמזונס.
די, נו.
קל היה לזהות אותו, כי הוא
נחש... זה הירוק הזה?
ירוק, כן.
אוי ואבוי. זה מוות, נכון?
זה מוות תוך 60 שניות, ואם לא, הנחש גם יודע לירוק ולעבר אותך. בכל מקרה, הנחש הזה נשלח אליי, ובאותה אלפית שנייה, שאין זמן לחוסר הערכה עצמי.
רגע, אין זמן לספקות. אמרת משהו. אין זמן, בשנייה ההישרדותית הזאת, אין זמן
לספקות,
לאור חוסר הערכה עצמית. נגמר.
לקטנה, למסכנות, לקורבנות, פשוט אין זמן.
אין זמן.
טכנית, אין זמן. הגוף פתאום משחרר את העץ שבו אני אוחז. היד שלי מרפה מהעץ ואני נופל.
אתה מתאר את זה כאילו זה לא אתה, אגב. אתה שם לב.
כן, כי זה לא.
תסביר את זה.
אין פה אישיות. אין פה יוסי, הוא אמיץ ומלא תושייה. אתה רואה את זה כמו סרט.
רגע, עזבת את העץ ונפלת כדי שהוא לא יגיע אליך.
אני אפילו לא יודע למה אני עושה מה שאני עושה, כי אין זמן להבין מה. זה כאילו זמן, רק יש פעולה נקייה, והפעולה חייבת להיות מושלמת ואפקטיבית. זה גוף משחרר כאילו את היד, אני נופל. גם פה יש סיפור, אני לא נופל, כי הגוף משנה את הפריספציה של הזמן. לכן כשאני נופל, מבחינתי, אני כמו מרחף. הזמן משתנה.
לא הבנתי, תסביר לנו בבקשה, זה חשוב נשמע לי.
הפרספקטיבה של הזמן היא משתנית. אם אני נופל, אני צונח ושובר את העצמות. עכשיו, הזמן פתאום הופך להילוך איתי בתוך הראש. ואז זה מאפשר לראות את האדמה לאט לאט מתקרבת, לסדר את הגוף נכון ולנחות מבלי להיפצע.
אתה ממש תיארת כרגע. זוהי סצנה בסרט. איזה סרט? לא, לא שלך. לא הבנת אותי.
אני לא יודע.
אני אגיד לך איזה. זה עכשיו היה טרילוגיה, ועכשיו יצא ספר, סרט רביעי. ניו.
אל תגיד לי את זה, כי ראיתי את הסרט, ואני ממש מתבייש.
לא, לא הבנת אבל מה אני מתכוון.
זה הציב אותי.
למה אתה הציב אותך?
כי זה לגאסי. המטריקס.
אוקיי.
והם פשוט כאילו...
עזוב אותי באיכות. האם אתה ואני מסכימים שבמטריקס יש קטע, שבו לומד ניו לחשוב אחרת את מה שקורה לו, מצליח לצאת מתוך, ואז הוא מסוגל לראות את הכדורים עפים לאט לאט, לראות... הזמן מועט, כי אתה מתאר שפתאום היה לך זמן, למרות שזה נפילה של שנייה, להסתדר,
כן.
לראות, מה זה הדבר הזה?
זה די פשוט, זה כאילו השפעה של נורנדרנלין בכמויות גדולות על המוח. כאילו זה משנה את ה-time perception, זה פותח לך מרווח, זה מצב פיזיולוגי שנועד להציל את החיים שלך.
וואלה.
עכשיו זה לא, הגוף לא כך אכפת לו מהחיים שלך, אכפת לו מהחיים שלו. זה קדושת החיים מגנה על עצמה, זה לא קשור אליך. אז הדברים נעשים בשביל למקסם את האפשרות שתחיה. אז לכן הזמן פתאום נפתח, ויש לזה הסבר פיזיולוגי.
זה בעצם מה שמנסים לעשות הרבה מאוד באמצעות כל משנה התודעה, פטריות, בעצם זה מה שמנסים לעשות? To deal with it? לקבל את הפרספקטיבה האיטית, האחרת?
לא דווקא איטית.
האחרת.
האחרת, חיונית לגמרי, כי היא אמיתית. הסיבה שהיא לא אמיתית בחיי היום-יום, כי מבחינה נוירולוגית אתה מסודר ככה, יש לך מסכים. רוב סמי התודעה מסירים את המסכים.
עוד פעם אתה מתאר את המטריקס בול, אתה יודע. אוקיי, אז אתה מגיע לרצפה ו...
ואז, שוב, הגוף מוצא מקל, בודק שהוא מספיק חזק, אני מזנק חזרה עליי.
הולך חזרה לנחש?
רודף אחרי...
אחי, הוא חייב לאכול. זה הישרדות.
אני רודף אחרי הנחש בתוך העץ, מצליח להקות בו במקל. נחש אף, אני קופץ אחריו, אני מרים אבן, באבחה אחת, הורג אותו, ואז תופס אותו, וכאילו שעשיתי את זה כל החיים, פושט לו את האור במכה. עם אותה אצבע מוציא לו את כל מאיים, מנקה אותו. ואז אני רואה את העץ מלא בפירות, אני שם אותו על הגב, את הנחש, ואני מטפס על העץ ואוסף פירות.
מה אלה הפירות האלה? לימים?
אתה יודע מה הם אגב?
כן, כן. זה נקרא טרסטפיטה, זה לא פרי, זה פרי שיש בו גלעין, ועל הגלעין יש את בשר הפרי. אז זה לא מאוד בשרני, אבל יש בו מתיקות. ואם אתה אוכל הרבה כאלה, אתה אוסף מתיקות.
ואתה סווה בסוף.
מה עוד אכלת שם בכל הימים שהיית, איזה דברים אכלת שם?
האמת שכלום. אכלתי דבר אחד בעיקר, זה ביצים של ציפור. אני אומר ציפור ולא ציפורים, כי זה הייתה כנראה העונה של הציפור הזאת, כי היא מוצא כל יום ביצה בגודל של תרנגולת קטנה, בוא נגיד, ובצבע טורקיז יפה יפה. ולמדתי לזהות את הציפור, שהייתה מין תרנגול בר כזה, והייתי יודע שיש שכן בסביבה. וככה הייתי מוצא שתיים, יום גדול היה של שלוש ביצים בנות, וזה מה שאכלתי בעיקר ביצים.
אין פחממות.
אוקיי, והיציאה משם, מה קרה פתאום? זאת אומרת, איך אתה עובר הזמן, כמעט מעבד ניר דס, אתה כבר גמור, ואיך אתה יוצא משם?
עברו 20 יום, הרבה, כאילו סך הכל 20 יום, ובלילה 20, אחרי, שוב, כל פה, יש המון סיפורים בדרך, בלילה 20, אני במצב כבר די גמור, אני כבר לא עומד על הרגליים, הרגליים שלי, אין לי רגליים, ממש, אין לי רגליים, אני לא יכול לעמוד אפילו. אני בזחילה, אני אור ועצמות, כאילו לא נשאר מני כלום, רק אור. אין בשר, אין שרירי. והאור כולו קרוע, כולו פצע אחד גדול פתוח. ועוד מלא, כאילו גם בגוף, אני במצב די גמור.
איך שתית, רק תגיד לי, כי אני לא...
מים הייתה הבעיה. זה הייתי באמצע אמזונס, בשיא עונת הגשמים.
רק מים.
הייתי כל הזמן שטוף במים.
מדי.
יותר מדי. בטח. הרגליים נרכבו
כן,
פשוט.
כן, זהו.
הבוץ, שלחתי ושחקתי את הרגליים הרטובות. קיצור, במצב הזה...
עוזה לגמרי.
כן. בין ארבעים, אני פתאום שומע איזה זמזום כזה, ו... סיפור פה מורכב, כמה ימים קודם עבר מטוס, ואני חשבתי שיתחילו לחפש ויבוא עוד מטוס, אבל עברו כמה ימים ולא עבר מטוס, וזה מה שדחף אותי להגיע לחוף, כדי שיוכלו לראות אותי. ואני שומע זמזום, וזה נשמע כמו דבורה, לא כמו מטוס.
כן.
ואני מנסה לגרש את הדבורה שלו להקץ, ואני שומע את הזמזום יותר חזק. אני פותח את העיניים, ואני רואה סירה בנער, סירת קנו, עם מנוע קטן בירקתיים, והיא נוחתת על החוף. עכשיו, אני לא יודע אם אני בעזיות או לא, אני מסתכל. עכשיו, אני לא שוכב על החוף. בגלל השיטפונות, אני איזה 100 מטר במעלה החוף. ואני רואה את הסירה, ולפני שאני מבין, אני רואה שני אנשים קופצים מהסירה, מסובבים אותה וישר דוחפים אותה חזרה לנער.
לחזור כאילו.
כן. ואז הסירה כבר יורדת, עד שאני מבין, אני רואה את הסירה מתרחקת, ואני בקושי מצליח לעמוד על הרגליים, ואני רואה את הסירה יורדת, ואני לא מצליח לצעוק.
איזה חוסר עונג.
אני לא מצליח לצעוק. ואז הסירה מגיעה ממש לעיכול ועומדת להיעלם, ומישהו בסירה פתאום מסובב את הראש, ואז אני שומע שהגעה, יוסי! יוסי, אל תזוז. וזה קווין בסירה, עם עוד שלושה מבני המקום.
הוא לא הפסיק לחפש.
הוא לא הפסיק לחפש.
הוא ניצל, הוא היה באמת על הזה, הוא הצליח לחזור.
הוא לא הפסיק לחפש, הוא היה במטוס הזה שעבר, וכשהחיפוש הרשמי פסק,
הוא המשיך.
הוא המשיך. ועם בני שבט מקומי, שהצילו אותו, חזר ומצא אותי.
לא ויתר.
לא ויתר, גם כשהוא חשב שהוא ויתר, כי הם הסתובבו.
כן, כן.
כשהם הסתובבו, הוא פרץ בבכי. הוא סיפר לי, הוא תפס את הראש, והתחיל לבכות.
כן, הוא הבין שזה הצ'אנס האחרון.
אבל בתוך הראש, תוך כדי זה שהוא בוכה, הוא אומר, אני אביא את אח שלי עם רפסודות, אנחנו ניכנס משם. הוא לא ויתר, הוא ידע אבל שהחיפוש הזה נגמר, והוא לא מצא אותי. הוא כבר הפנים עם זה. משהו גרם לו להרים את הראש ולהסתובב. כי הוא ממש החזיק את הראש ובכה. אז הוא לא ויתר.
הוא חשוב, אחי.
אני חושב שהוא...
הוא חשוב.
הוא חשוב. יש פה שני גיבורים בסיפור הזה. כן? אין ספק שהוא הגיבור. אני הגיבור שלא ידע שהוא גיבור, כן? וכל אחד, הוא דמות יותר שטוחה. קווין היה גיבור. הוא כל הזמן היה גיבור, כן? הוא המשיך להיות גיבור, והוא גיבור אמיתי. אני לא הייתי גיבור, ונהייתי גיבור בעל כורחי. ונהייתי גיבור בעל כורחי.
אולי זאת השאלה, כשננוע לכיוון התובנות, שנורא הכי מעניינת אותי. זה להיות גיבור בעל כוחך. איך הסוג הזה של הגיבור מתרגם לחיים? כי אתה, מה אתה בעצם אומר? אפילו הפעולות שעשית לא היו קשורות ליוסי. הן היו קשורות לאיזה, איך קוראים למוח הפריימל שלנו, החייתי.
הישרדותי.
יש איזה שם.
The reptile brain.
בדיוק, the reptile brain. הוא קיבל את ההחלטות, ואז אומרים לך, אתה גיבור נורא נורא גדול, איך זה מתרגם לתוך החיים? איך, מה עושים עם הדבר הזה כתובנה בכלל? איך מתעסקים עם ההישרדות הזאת בתוך החיים? איך היא קשורה? אין לך הישרדות בחיים.
זה הרבה, הרבה יותר קל להיות גיבור כשאתה נאבד בג'ונגל. כן? זה טבעי. לתרגם את זה לחיים זאת אומנות. זאת אומנות. אני קיבלתי מין חובה כזאת לשאת את האומנות הזאת, בעל כורחי גם כן.
תסביר.
אני לא עשיתי כלום, נאבדתי. חזרתי לארץ, התקשרו אליי, אמרו לי, שמענו עליך, על הסיפור שלך, רוצים שתכתוב ספר. הוצאת מעריב. באתי לפגוש אותם, כתבתי ספר. בסופו של דבר הם רצו לערוך, לא הסכמתי שיערכו את הספר, לקחתי את הספר לזמורה ביטן, והספר...
אתה יודע שזו הוצאה של זמורה ביטן?
אני יודע.
איזה גדול. נו.
והם הסכימו לפרסם אותו כלשונו. אוקיי? והספר נלקח על ידי זמורה ביטן. ואז לא קרה כלום. שנתיים.
מה זה לא קרה? הוא לא נמכר, לא כלום.
לא, לא פרסמו אותו. הוא היה בתהליך. עכשיו, אני בינתיים הלכתי לאוניברסיטה, התחתנתי עם ילדה שהכרתי בגן בגיל 5. והתחלתי את החיים שלי, הלכתי להיות פרסומאי, זה מה שלמדתי גם שיווק ופרסום, עבדתי בידיעות אחרונות, הייתי כאילו, ולמדתי באוניברסיטה, ולא קרה כלום. נמשכתי עם החיים שלי, חתנתי עם...
מבחינתך זה נשאר, מה, נגמר.
כל מי שמכיר אותי, שמע ממני את הסיפור, משפחה, חברים, שמעו, המשכנו הלאה. ואז בספטמבר 1985, כמעט 4 שנים או 3 שנים אחרי שקרה לי הסיפור הזה, מתפרסם הספר. וכנגד כל... שום רפרנס לא היה, הספר נהיה מיד רב מחר, מיד. ומיד חלק מהתרבות. כולם מדברים עליו כל זה.
מה זה? זה חזרה מטוויץ' שזה היה כמו להגיד, אני יודע מה, בית.
אז עכשיו זה לא... אתה יודע, לא עשיתי כלום. זאת אומרת, עכשיו אני צריך להיות... מורחה בהישרדות, כאילו, פתאום, זה לא מה שקרה לי, רק הספר יצא לאור, זה מה שקרה. מה שקרה זה שהספר יצא לאור. אז, אבל אולי יש רבדים יותר עמוקים, כי בגיל 29, למרות שהייתי סלברטי, ולמרות שהייתי מסודר בחיים ביג טיים, בוא נגיד, הטראומה שלי, שהיא טראומה קיומית, גרמה לי לעזוב משפחה צעירה, ו... ללכת ולצאת עוד הפעם לעולם, ולעזוב את ההצלחה, והייתה לי הצלחה בכל מובן, ולצאת עוד הפעם לעולם לבד.
בעצם הלכת לעשות את אותו דבר שלשמו יצאת, למצוא בצורה כזו או אחרת, שבטים שלא מופו, דרכים שלא הלכו בהם.
הפרק א' נגמר בלי שבט ובלי בת שבט, אני מבין נכון, נכון? לא היה המשך לזה.
לא.
כי...
היו הרבה בנות שבט, בוא נגידו... הוא לא התחתן אף פעם עם בת שבט, אבל היום מלא.
לא, הוא מצא שבט כזה ש...
מצאתי, חייתי איתם 3 שנים.
בפרק ב' או
בוד? כן, אחרי.
אחרי.
פרק ב'. נסעתי את אשתי השנייה שם בשבט טקסי באמצע האמזון, אז בדיוק כמו שחלמתי.
חזר להגשים.
כן.
ואחרי זה גם עשית עבורם, נכון? איזשהו פרויקט סיפרת לי, ומה...
עבורנו, בגלל שאני בן השבט, זה גם שלי.
קיבלו אותך, נכון? אתה נחשב בן שבט רשמי, נכון?
כן, כן. כשאני בא, כל פעם שאני מבקר, אני הופך להיות מנהיג השבט. הם נותנים לי את המנהיג, שעובר כבר 400 שנה. אותו מות.
אותו מות.
400 שנה, אני מקבל אותו, ולתקופה שאני שם, אני מנהיג השבט. ומותר לי לעשות מה שאני רוצה, אז אני ישר מבטר את הלימודים ושולח את כל הילדים לחופש.
די, אמיתי?
אמיתי, כן.
המנהיג הכי אהוב גם.
גדל, זה ככה, מתנהג מנהיג.
אפשר בכמה משפטים, רגע, מה זה לחיות בשבט? אף אחד לא יודע, אנחנו לא יודע בחיים.
מה זה הדבר הזה?
מה המנטליות, מה עושים, איך הם משתלבים?
יש עיניים כאלה רומנטיות, שגם לי היו אותן בהתחלה. הרומנטיקה מהשבטים האלה, הם כבר... היא נלקחה, כי בעצם הם נחשבים הכי פרימיטיביים, הכי מרוחקים, הם חיים ממש באמצע האמזונס, אבל הם יודעים שיש תרבות.
כן.
ואז יש להם רפרנס לדעת שהם עניים, הם לא הולכים ערומים, כי אמרו להם שזה לא חוקי ולא מוסרי, אז הם לבושים בבלויי סחבות. אז הם עניים. אם אתה פרא, אתה אציל, אתה ערום. אם אתה לובש בלויי סחבות, אתה סתם עני, מרוד, בלי רופאים, בלי שירותים, בלי זה, אז הם כאילו, הייתה שם משיכה של הנוער להתחיל לרדת להרים, ולמרות שהם הכי פרימיטיביים, חסרי השכלה, וקרצפו רצפות, עדיין הם הרוויחו פס או שתיים, ויש טלוויזיה אחת בבית אחד, שכל ה... יש סממנים
שקיים. זאת אומרת, יש הרפרנס קיים, שזה קיים, זה הכאב בעצם, זה מוציא את כל הרומנטיקה ברגע שהרפרנס.
מוציא את הרומנטיקה, אני לא יודע אם זה הכאב. כן. החיים, וכאילו, אני לא בטוח שזה הכאב. העולם הוא כפי שהוא, ו...
ברור, אבל אתה אומר, זה
כן,
הרפרנס.
כן, גם כי אני באתי עם נורא רומנטיזציה כזאת, איך שאני כן. חושב שילידים צריכים להיות, והם לא.
זה משהו ללמוד על כל השבטים שיש, או זה מקרה ספק, זאת אומרת, כל השבטים הם פחות רומנטיים, הם כבר יותר
באופן כללי, כן, עוד יש. אולי נמצא עוד איזה שבט אחד, שניים, או ששומרים אותם בשמורות, ואז גם הם בעצם בשמורה. אני חושב ששבטים ממש שעוד טרם נתקלו, כבר כמעט לא נשאר אמזונס, זה נורא עצוב.
ציטטת לי הבוקר בדרך את ציטוט של אלן קלר, אתה יכול רגע לחזור עליה? בבקשה.
Life is a great adventure, or nothing at all.
החיים זה או הרפתקה עצומה.
נועזת. החיים נועזת, הם הרפתקה נועזת.
או כלום.
או שום דבר.
תסביר.
תראה, החיים הם הרפתקה נועזת. בוא נכיר בך.
מה זה אומר? יגיד לך בן אדם הרגיל, החיים הם לא הרפתקה ולא נועזת, הם שעממים, אתה קם, הולך לעבודה, חוזר, יוצא פעם שנה לחופש. מה זאת אומרת החיים הרפתקה נועזת?
זה בגלל שהבן אדם הזה ויתר על החיים. וזה החלק של ה-Nothing at all.
אוקיי.
המשפט הזה מטפל גם בבן אדם. או שהחיים הם הרפתקה נועזת, או שהם שום דבר. מה זה שום דבר? נגדר את החיים. כן? לחיות בשמורה, מאותם אינדיאנים. כבר אתה לא יכול לצאת למסע צייד, אבל אתה יכול להעמיד פנים בשמורה. אתה יכול להיות חולם, אבל זה בריחה מהמציאות החלומות שלך. לא חלום של הגשמה. כן? אתה מונע על ידי הפחד והקונדישנינג של החברה. ומתוך זה המניע העיקרי שלך, כן? לדאוג שיהיה בסדר מסביבי, אתה לא לוקח צ'אנסים, וגם לשם ההרפתקה נכנסת, לכולם.
תסביר.
ואז אתה מסכן בגלל ההרפתקה, כי אתה כל כך...
מחלה, מוות לא צפוי של מישהו שאתה אוהב.
כולם, לכולם זה מגיע, אי אפשר
להיות. זאת אומרת, זה שאתה מחליט לחיות בכלום, ההרפתקה תמצא אותך, זה לא יעזור לך, ואז אתה תסבול.
אתה קורבן של ההרפתקה.
תסביר את זה.
כי מה זה הכלוב הזה בעצם? זה איזו תפיסת עולם שמבטלת את ההרפתקה. ואומרת, לא, החיים זה לא הרפתקה נועזת. החיים זה כמה שיותר שיהיה לי נעים, וכמה שפחות שיהיה לי לא נעים. ואני אעשה את הכי טוב שאני יכול, כי זה מה שאני רוצה. זה בעצם עכשיו המטרה שלי בחיים. שיהיה לי תענוגות, ושלא יהיה לי סבל. ומה שיתרום לזה... זה מה שאני רוצה, וזה המטרה של רוב בני האדם.
נכון. לכמה שפחות סבל, כמה שיותר נעים.
אבל אז נהיה, משני הצדדים, נהיה רק יותר סבל. כי אתה לא רוצה סבל, אבל הוא בא.
ברור.
אז הסבל נהיה כפליים, כן? ואם אתה אוהב תענוגות, אבל הן הולכות.
נכון.
הן עוזבות, אז גם התענוגות הופכות לסבל. אז בעצם המשוואה הזאת זה סבל, סבל. אבל בן אדם חושב שזה תענוגות הרבה וסבל קצת, אבל בעצם זה סבל ועוד יותר סבל. כאילו זאת
המשלה. אם יש לך את הכלים לתענוגות, קודם כל, עוד לפני איבדת אותם,
אתה בפחד עצום על בסיס יומי, שתאבד אותם.
אבל מה לומדים? אני רוצה להבין רגע לחיים של בן אדם רגיל כמוני, נגיד. אני לא היה לי בשום מצב, וגם לא היום לנסוע ולחפש לא יער שג'ונגל שלא דרכו בו, אני מפחד, וגם לא שבט שלא יירה בי, כי אני אשכנזי.
אשכנזי, תאכל אותו.
מה זה אומר לגבי חיים של אדם ממוצע?
כן, איך נהיה הרפתקה בחיים של האדם הרגיל?
מה הרפתקה? מה לחפש? לאן להסתכל?
זה הרבה יותר הרפתקה בחיים של אדם ממוצע, כן? זה לא האקזוטיקה שעושה את זה הרפתקה, זה הרמת מודעות והרמת אינטנסיטי שאתה חי את החיים שלך, כן? תראה, אנחנו חושב, יש לנו ערכים בחיים, אבל אם ייקחו לך את, כאילו, לא ערכים מהבחינה הזאת של ואליוז, אני אומר, דברים שאנחנו מעריכים, כן, סליחה. בדברים האלה, בוא נגיד, ביליונר, מולטי ביליונר, אוקיי? זה וואו, כן? עכשיו, תחשוב שאתה אותו בולטי ביליונר, ואין לך נשימה. אתה מיד נותן את כל הביליונים, את כולם, בשביל נשימה אחת. אוקיי? ככה צריכה להיות כל נשימה של בן אדם ערני. אוקיי?
אוקיי, רגע, בוא נעצור ונגיד. ומה אומר יוסי? הוא אומר, נגיד שאתה מולטי ביליונר, ועכשיו הוא אומר לך, אתה מת, יש לך עוד שנייה אחת, האם אתה מוכן לתת כל הכסף שאתה נותן?
לא, זה לא חוכמה. אתה יודע, ממילא אתה מת, זה להציל את החיים שלך, לא שאתה מת.
כן, לא, אבל אני מדבר על הקיצון של מה זה אומר, מה הערך של שנייה, של נשימה, ומה אומר יוסי? הוא אומר, אנחנו נושמים, כאילו יהיו לנו את כל הנשימות בעולם. אז ההרפתקה מתחילה שם. אתה אומר, אני לא הולך לכבוש יבשות, אומר לך יוסי, סבבה, אתה יכול לכבוש את הנשימה שלך? אתה יכול עכשיו, כמה פעמים אתה מוצא את עצמך בלי אוויר, אתה לא נושם.
הרבה.
מלא. אני מכיר אותך טוב, גם אני מדבר אליך כאילו אני לא. אבל נגיד אני מכיר אותך, אני לא ראיתי אותך פעמים נושם. כן. נושם. איך ברק נושם? מה שחייבים כדי להיות פה בלשימה הבאה. נכון או לא נכון? אבל כמה פעמים אתה עושה, אתה תסתכל עליי?
אף פעם.
נו. אומר יוסי, אם אני מבין אותך נכון, הרפתקה מתחילה שם. Brief you, motherfucker.
הנשימה זה הכל, כי בוא נגיד, הנשימה, אז זה ילך למקומות של הנשימה, אבל זה לא הנשימה, זה הנוכחות ברגע.
אוקיי.
כן? הנוכחות ברגע, זאת באמת ההרפתקה, כן? כי צריך להבין, אין הרפתקה אחרת, כי אין מקום אחר. לא חשוב גם לאיפה תיסע. אתה תהיה תמיד בשני פרמטרים שאף פעם, אף פעם, אקסיומה, אף פעם לא משתנים. אתה תמיד פה, אתה תמיד באותה נקודה, ואתה תמיד עכשיו. אי אפשר להתווכח עם זה, כן? אתה תמיד פה עכשיו, ואת זה אי אפשר לשמור.
פה זה המקום שבו אתה נמצא, עכשיו זה הזמן, זה הרגע.
אבל לא הבנתי איפה למצוא, לחפש את הגדולות, את ההרפתקה הגדולה. אתה נסעת לכאן למקומות שאני בכלל לא הגיע. איפה ההרפתקה הגדולה?
אז אני אגיד לך, החלום, צריך להבין ככה. קודם כל, החלום, כשאתה חולם אותו, זה עכשיו.
כן.
אז אתה חולם את החלום הזה. אוקיי. עכשיו, העתיד זה דבר שהוא סטטיסטית אפשרי להגיע אליו, כן? העבר לא, נכון? סתם נצל את הרגע הזה עכשיו, לחלום בו מה שאתה רוצה.
אוקיי.
וללכת אחריו. עכשיו, תראה, בלי חלום אין הרפתקה. בן אדם שלא חולם,
הבנתי.
הוא לא יכול להיות הרפתקן. אבל אני אומר, לחיות, אבל יש פה דברים בסיסיים שהם שייכים לכל דבר. גם אם אתה הרפתקן, אבל אתה בורח, אתה לא תגיע לשום מקום, כן, כי אתה, לאיפה שלא תגיע, תפגוש את עצמך, וזה תמיד יהיה עכשיו. זה לא אחר כך. מי שרוצה לחיות את ההרפתקה אחר כך, אף פעם לא יחיה אותה. כי גם בהרפתקה הוא כבר יתכנן את ההרפתקה הבאה. קודם כל תהיה נוכח.
פומו.
וזה מה שמקבלים, קודם כל, מזה שהנשימה היא לא מובנת מאליה. אוקיי? כשאוכל הוא לא דבר מובן מאליו. כן? כשמקום בטוח לישון בו, הוא לא דבר מאליו. אתה נכנס למיטה, ויש לך ככה, או שאתה מקטר, או שאתה מעוצבן, או שאתה לא נרדם, כן?
מלון, חמישה כוכבים, איזה קרית הם שמו, נו, נכון?
לא, אין פה מניו קריות.
נכון. איפה המניו קריות שלי?
עכשיו, רק לישון במקום בטוח. את הבייסיק אנחנו לא מעריכים. אם אתה מביא את העוצמות האלה לחיים שלך, אז אתה לא צריך אתה יכול לחיות כאן ועכשיו, לא, זה לא משנה איפה אתה חי כאן ועכשיו.
אבל תגיד, אם הזמן זה לא מתשתש, הרי כולנו בסוף מפונקים, מתרגלים מהר, אתה עברת גיהנום, אבל תכלס עם יד על הלב, עברו הרבה שנים. מה, אתה עוד מצליח להתרגש מקרי טובה, מארוחה טובה? זה כבר, די, אתה כבר פה.
האמת? אתה טועה. אתה טועה.
איך משמרים את התחושות האלה ככה?
לא יודע, אולי זה באמת זה באמת המכה, כאילו, לא יודע, הגיפט שקיבלתי, כן? זה כאילו הטראומה. זה מין טראומה כזאת, אתה לא יכול לראות אוכל ולהיות, להתפנק.
תגיד, אנחנו אכלנו את זה, ליוסי, עכשיו אתה מבין את הבישול?
אני התפנקתי על האוכל שלו.
למה אבל? הוא מבשל כאילו זאת תהיה, זה האוכל היחידי בעולם.
הוא גם מאוד אינטואיטיבי בבישול, רגע, הוא חוטף הכל, איך הוא מקבל הכל.
הוא שם, זה כאילו הארוחה היחידה ביקום.
אמרתי לאלון השבוע, דיברנו עליך, ואמרתי לו, הזמנת אותי, תודה רבה, לפחות פעמיים שלוש לאכול ארוחת ערב.
תמיד.
אז מעבר שהאוכל טעים, עזוב רגע, הוא באמת טעים ויוצא דופן, אבל יש לך משהו אינטואיטיבי בתנועה. אתה מסונחן, ואתה חותך תמיד גבינות כאלה על קרש, ואז זה רבע עגבניה. ואתה אומר בבית, מה, אני אחתוך רבע עגבניה? איזה שטויות, אבל אצלך זה לא שטויות. כל דבר ביחד מתחבר.
אין, זה הכל, זה ריקוד, זה ריקוד.
משהו מאוד יפה בתנועה. בתשומת לב לפרטים.
אני מאוד אוהב את זה, זה כמו סוג של אומנות בעניין הזה. אני, כשאני מבשל, קודם כל אני מבשל אינטואיטיבי, זאת אומרת, אני אין תפריטים ואין ריפיט, הכל על הרגע תמיד. וגם אני אוהב שזה יפה בתהליך.
מאוד אסתטי, כן.
התהליך הוא מאוד יפה, הצבעים, ואיך שאני מצלחת, לא בסוף, תוך כדי, נכון. כל דבר מצולחת, ויש לי עוד דבר אחד, אני אף פעם לא טועם את האוכל שאני מכין. אני מגיש אותו בלי לטעום אותו. לא משנה איזה...
שכל זה... השפים אומרים, צריך לעשות הפוך. אל תוציא כן. משהו שלא טעמת.
כן, מקובעים בה...
אתה אומר, אני מוציא את מעשה ידיי ונשמתי, זה לא שלי, וקדימה, ותהנו מה שנקרא.
וגם נגיד כמה מילים בלי להיכנס יותר מדי, על הבית המיוחד שיוסי גר, איפה שהוא ישן.
ומונקה, אני יודעת. יוסי, אני חייב להגיד לך, אתה פעם לימדת אותי, אלן, בשיחות שדיברתי איתי על ההתקפה של הדובים, אתה זוכר?
כן.
וזה הכי מתחבר לי להישרדות, והייתי רוצה שתסביר, כי זה, אחד אני רוצה לשמוע את זה רגע, וזה שיתוף נורא חשוב, נכון? על המיינד שלנו בעצם, כי זה אחת הבעיות הכי גדולות, אולי הכי גדולה של החיים שלנו.
ללא ספק. כן, העניין הזה הוא להבין מה זה הישרדות. צריכים להבין שהישרדות זאת מתנה, כי אתה במיטבך. כאילו, מה אנחנו רוצים? פיק פרפורמנס. הישרדות זה פיק פרפורמנס, אבל הכי קיצוני, ברמה של סופר הירו.
כן.
זה המצב הכי טוב שאתה יכול להיות בו. אומנם עכשיו, הטריגר שלו היא סכנה אמיתית.
כן, אתה יכול לצאת מזה.
אם היית אמור לצאת מזה, לא היית מגיע למצב כל כך קיצוני, שכל המערכות שלך הן בקצה במיטבן. זו חוויה אופורית, כן? ואתה הכי חכם, אתה הכי מהיר, אתה הכי חזק, אתה הכי אמיץ, הכל... אז זאת הישרדות, זה דבר טוב. עכשיו, בוא נדבר לנו מצב של הישרדות. אוקיי? מצב של הישרדות זה דוב, כן? יוצא מהיער. עכשיו, אתה מיד במצב של הישרדות. ובמצב הזה, יש לך כמה אפשרויות. אחד, לברוח. זה קודם כל תברח. אם הדוב כבר לידך מדי בשביל לברוח, אז אתה מרים אבן, מרים מקל, אתה נלחם. ואם הדוב כבר שמה לך את הלאפ, אז אתה קופה. ואלה שלושת המצבים, נקרא 3Fs, fight, flight, or freeze. אוקיי? עכשיו, למה קוראים לזה 3Fs? כי זה שייך לכל החיות, לכל מה שחי. תראה זבוב, תראה איזה ארמומי הוא פתאום, או תראה איזה מהיר הוא.
או פריז, גם פריז יש לו.
כולם, זה משהו שהטבע נתן לחיים, אוקיי? עכשיו, מה קורה לאדם הרגיל? הרי הישרדות הזאת, מה המטרה שלה? אחת, להציל את החיים.
כן.
עכשיו, מה בן אדם? בן אדם לא בשום יער, לא רודף אחריו שום דוב, אוקיי? אבל יש בג במערכת. כשהבן אדם מודאג ומתחיל לחשוב על החובות בבנק ועל הריב שהיה לו עם האישה. וכל אחד בעניינים שלו מתחיל לדאוג. יש בג במערכת, המערכת מקבלת אזעקה כאילו יש דוב.
אוקיי.
Okay. אוקיי? Okay? אז עכשיו אתה חושב על הבנק, בפנים דוב! פתאום נשמע את אזעקה, דוב! עכשיו, כל המערכות נזנקות לפעולה לעשות אותך עכשיו סופר הירו, כן. להתמודד עם הדוב. אלה מערכות אמיתיות, אלה הורמונים שמופרשים על ידי כל הגוף, כדי לתת לך את הכוחות האלה, את העל כוחות האלה. ואתה רק ממשיך לדאוג, כן? זאת אומרת, עכשיו האנרגיה ההישרדותית היא הופעלה בטעות. כל התגובות שלך...
אז הקט שב פתאום עלה לי בראש.
אבל זה אמת.
כן.
החוויה הגופנית היא אמת.
פיזית.
כיוון שהיא לא מנוצלת פיזית. אתה לא נלחם באף אחד.
כן.
אתה לא בורח מאף אחד. ולא הלך עליך. זאת אומרת, אין שום קשר בין המצב שבו אתה נמצא, אין שום הזאת. קשר בכלל. כי אם אתה במצב הזה של דוב, דוב, ניגש רגע למקרר, הוא מלא אוכל. אתה ניגש לחדר שינה, יש מיטה, יש קרית, יש סמיכה. אין שום קשר, אתה נושם. הכל בסדר. אבל בתוכו המערכת חווה חוויה אחרת ופועלת כאילו. הדיסקרפנסי הזה, הכיתוב הזה,
כן.
שמערכות פועלות אחת כנגד השנייה בצורה כל כך
מה הוא יוצר?
קיצוני, הוא יוצר מוות. אז מה שנועד להציל אותך, הוא הבסיס לכל המחלות.
מה זה אומר? מוות, מחלות.
הבסיס לכל המחלות זה התופעה הזאת, כי התופעה הזאת נאגרת ממה שנקראת לחץ, סטרס. העניין הזה של הלחץ, הוא מייצר שטיח לכל המחלות, וזה מתפרץ אצל כולם. אתם לא חשבתם אף פעם, איך זה יכול להיות שבן אדם, שהוא החיה הכי מתקדמת על הפלנטה, ויש לו מדעים, רפואות, בתי חולים, פרמסוטיקה, הוא החיה הכי חולה מכל חיות על הפלנטה. החיה שיש לה את הכי הרבה.
זה נתון?
זה נתון, ברור.
לא ידעתי.
ברור.
וואו.
זה בגלל התופעה הזאת.
כן.
כי להם את
דאגות. רוב המחלות שלנו הם אותו.
אריה לא אומר, אלא לך תדע אם אני אמצא איילה עוד שבוע.
אריה הוא או בהישרדות או לא.
כן.
אנחנו כל הזמן...
מדמים.
מדמים שאנחנו בהישרדות.
אז רגע, מה הטריק? אז מה השיטה להתמודד? יש לך מה, אתה או פריז או פייט או בורח. מה עושים?
לא, אז ההבנה שקודם כל שאתה לא, באמת, מאוים.
אז מה עושים?
אנחנו לא בהישרדות.
אז מה עושים?
אז זה הדבר הראשון. אתה פשוט מבין שאתה לא בהישרדות.
אבל תובנה לא מספיקה.
לא, היא לא מספיקה. יש גם טכניקה, אבל אתה לא תשתמש בטכניקה, אם לא תביא את התובנה. אז אתה רגע זוכר, אני צריך רגע לעצור, ולשים פרספקטיבה. עכשיו, אתה לא יכול לשים פרספקטיבה. למה אתה לא יכול לשים פרספקטיבה? כי אתה במצב.
כי הגוף מתנהל. נכון.
אתה במצב. אז מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך להרגיע את הגוף.
אוקיי. וזה הנשימות שחוזרים.
יש טכניקות. לימדתי את אלון.
כן.
זה טכניקה שאתה יכול תוך 5 דקות, או פחות, 3 דקות.
לצאת מזה.
להודיע לגוף. אין שום דוב בחדר.
אחי, תקלו, אני חייב להגיד. הדבר הראשון שאתה עושה, לפני הנשימה אפילו. הדבר הראשון שאתה עושה, הרי כשאתה במצב הישרדות, אתה נושם מהר יותר.
כן, הכל נסגר.
הדופק עולה, אתה מתכווץ, כן, נכון?
הכל קטן.
ואז סיפר לי יוסי על האיילה שיורדת בסרנגטי באפריקה, אין לה ברירה בגלל הישרדות, היא חייבת לשתות. אבל היא יודעת שהיא יורדת לשתות, היא מכניסה את עצמה לסכנת מוות מיידית, כי מי מחכה מסביב?
תנין.
לא רק, האריה, כל הטורפים
מחכים. היא חשופה.
ואז מה, הוא אמר לי, מה עושה איילה? היא קודם כל יוצאת, היא קודם כל נעמדת, נכון יוסי? מה היא עושה? היא, תאר לי
את... היא עושה אקטיבציה חושית מלאה.
בודקת על ידי החושים, האם באמת יש סכנה, מה היא עושה?
היא קודם כל מזיזה את הצוואר ובוחנת את כל האופקים.
רואה!
עצם, לא, כבר תנועת הצוואר עצמה, הגוף מבין מה נעשה. תנועת הצוואר, לאחר מכן הראייה. מספיק, גם אנחנו, בגלל הרפטייל and animal brain שלנו, אפילו שאתה לא יודע מה אתה עושה, ואגב, אנחנו עושים את זה גם בלי מודע, זה לבד משדר לגוף סימן, בודקים את הסביבה, אין שום דבר. העיניים מוסיפות.
אין סכנה.
זה אומר למיינד, מספיק שחושים את הפעולה, זה אומר למיינד, אני בבדיקה והכל בסדר. אחרי זה ראייה, אני רואה שהכל בסדר.
אני מריח, אני מרגיש דרך הרגליים רעד, אבל יש עוד חוש, והוא החוש הכי חשוב שיש לחיה. החוש הזה נקרא חוש נוכחות. החיה אין לה הפרדה, כי הבן אדם עכשיו הוא ככה, אבל הוא חושב כל הזמן,
נכון.
הוא בהפרדה. החיה היא לא בהפרדה, אז כל מה שקורה, משדר להם יש סכנה. הציפור על העץ תעביר לה את המידע. אפילו הרטט עצמו של האנרגיה של החיה, היא תיקלט, היא אחד עם הסביבה, לא מופרדת. עכשיו שכל החושים האלה, המוח מבין, אז הוא אומר, רוג,
אפשר להירגע, יכולה לרדת, נכון?
היא בלי סטרס, היא עדיין דרוכה תמיד.
ברור, כן.
אבל בלי שום סטרס, הגוף צריך להיות במצב הזה. בשביל הבריאות שלו, הוא צריך להיות במצב הזה הרבה יותר מאשר במצב הישרדות. אנחנו כל הזמן במצב הישרדות, לא נחים רגע.
אז אפרופו טכניקה, אמר לי יוסי, קודם כל, שאני מתחיל לחרדות, ואני מתחיל לדאוג וזה וזה, זה מה שאני עושה.
מה זה, המחלה של המאה ה-21, אם אני יודע נכון, כל העולם עם הכדורים האלה.
אבל אמרת טכניקה, אני אומר לך טכניקה. אני קם, מוריד את הנעליים, שם את הרגליים על הרצפה, טוב, טוב. וקודם כל אני מתחיל להסתכל סביבי, כדי לראות אם יש דוב. אני מחפש דוב. אני רואה שאין דוב, אני מריח. יש שריפה, גז. מישהו, יש גז. אין, אין. ואז אני אומר, עכשיו אני עושה נשימות, כדי להיות נוכח. מה שהיא עושה, נוכח, כן. חוש הנוכח. ואני נוכח. וכל מה שעשיתי כרגע, אמר לרפטייל ברין שלי, אמר למוח שלי, מה הוא אמר לו?
הכל בסדר.
הכל בסדר.
בדיוק.
ואז אני נרגע. אני עושה את התרגיל הזה, כל פעם שהמוח שלי מתחיל לעבוד שעות
מתי נוספים. הבנת את זה? איך ידעת שככה צריך לעשות?
אני הגעתי לזה בחיפוש, כן? היו לי הרבה שנים של חיפוש. אלה שנים שהוקדשו לחיפוש, כאילו זה המסע השני שלי, שהוא תמיד מסע יותר ארוך. בסיפור הקלאסי של הגיבור. בפעם הראשונה אתה מקבל את זה בקלות, בטעות, לא בכוונה בכלל. אבל אתה חייב לצאת עוד פעם, ולחפש את זה ולהרוויח את זה. וזה לוקח לפעמים עשרות שנים. אז בין היתר, אני למדתי מאסטר מאוד מאוד גדול של יוגה, באמת מאסטר, במלוא מובן המילה, והוא ידע גם את האזוטריקה של הנשימות ו... הוא לימד אותי טכניקה מסוימת. הטכניקה של החיה, זה בא מהעולם הסומטי, אני חושב שקוראים לו פיטר לוין, Walking the Tiger, יש ספר קלאסי כזה על Somatic Therapy, שזה, המוטו שלה זה The body keeps the score. הם טוענים, הטראומה זה לא מנטלית, לא פסיכולוגית, זה בגוף, כן?
אני חייב להגיד לך, אפרופו, יש עכשיו תוכנית טלוויזיה בנטפליקס, היא נורא חכמה, תראה אותה, מקרוב זה נקרא, נפלא, מאוד ממליץ למאזיננו, ויש שם את הפרק על, על, על הזמן, ויש שם פשוט מדהים לראות, אחד הדברים, we keep track of time בתאים שלנו, מסתבר שהתאים שלנו, הם יודעים 24 שעות.
זה מוזר.
כן, אתה יודע 24 שעות, איך הוא יודע? זה בכל התאים, בכל הטבע. בדוק, מדעי. איך אתה יודע 24 שעות? כי הוא היה צריך להתגבר על החשיפה הראשונה לאור, מהחושך לאור, כדי לא להישרף.
וואו.
והוא לימד את עצמו. התאים, היה בן אדם צרפתי בשנות ה-60, לא משנה, הוא הלך למערה וחי חודשיים בתוך מערה, והוא היה לו טלפון כזה מיוחד, שהוא דיווח כל פעם שהוא ישן וקם. הוא כאילו סיכם כל 24 שעות. מה מסתבר?
בול בזמן.
סיכם כל יום 24 שעות, אין לו שום דרך, לא אור, לא זה, לא שעון, הוא לא יכול לדעת.
כן.
והדבר הוא ידע בדיוק מה זה 20, לפעמים הוא ישן 14 שעות וישן, היה ער וזה, לפעמים ישן 20 שעות והיה ער, אבל תמיד 24 שעות, הגוף אפילו ידע את זה. אבל הדבר המדהים, שהוא היה אמור להיות חודשיים, ואז התקשרו אליו להגיד לו שהסתיימו החודשיים, ועל פי מיטב ספירתו עבר חודש. זאת אומרת, התאים ידעו 24 שעות, אבל המוח
כן.
לא ידע כבר להבין את ההקשר שזה כן, נמצא. כן. מטורף.
מעניין.
כן.
כי הזמן הוא עתיק. זאת אומרת, השאלה שאני שואל את עצמי, איך האנשים שקבעו את השעון, הם ידעו?
לא יודע, אבל הם ידעו.
לחלק את זה ל-24?
לא יודע, כנראה ידעו. היה איזה אמת פנימית של התא, שלימדה אותם. מאוד פשוט.
אז מה אתה מלמד היום? מכל החוויות והסיפורים והתובנות האלה.
גם כמו בבישול, אתה יודע, מה ש... אני לא מובנה, אני אף פעם לא מובנה.
אין סדנה שדומה לסדנה הקודמת.
גם בהרפתקה, אם אתה יודע בדיוק מתי מתחילים, מתי גומרים ומה קורה באמצע, אז קוראים לזה טיול מאורגן. זה לא הרפתקה. אז אנחנו מוצאים... אני קודם כל חי את החיים שלי ככה, אני הרציתי על במות מאוד... גדולות לפעמים, ועליתי מבלי לדעת אפילו את משפט הפתיחה, לטלון משפט הסיום של מה אני הולך להגיד.
הוא יוצא להרפתקה, שואל איך יוצאים להרפתקה. הוא אומר, אני עכשיו עולה, אני יוצא להרפתקה.
בסיטואציות הזויות, 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 לפעמים.
בכל זאת, מה, אם אני רוצה רגע להבין, בפעילות שלך, בשליחות שלך, בפרנסה שלך, מה אתה רוצה להעביר שם? מה המסר המרכזי? עם מה היית רוצה שאנשים יצאו מזה?
וואו, אתה שואל כזה, מה הייתי כותב על הבילבורד?
כן. מה ההבטחה, אני יודע, מה אתה רוצה להעניק?
אני חושב שאתה יודע, אמרו את זה יותר טוב ממני, אני אגיד משפט של רבי נחמן, זה מה שהייתי כותב על הלוח. זה לא נח מאומן.
כן.
לא. רבי נחמן, זה גם לא גשר צר מאוד. גם לא זה. אבל יש משפט אחד מאוד פשוט של רבי נחמן, שמבחינתי הוא הכי קיצוני והכי עונה לשאלה, מה היינו צריכים לקחת, כולנו, איזה מסר אחד. ורבי נחמן אומר את זה ככה, מצווה גדולה
להיות
בשמחה תמיד.
תמיד.
כן, לא כל הזמן, תמיד.
תמיד. אז...
שזה בעצם ההיפוך המוחלט לדאגה, השמחה, נכון?
נכון.
You cannot hold the both, אתה לא יכול להחזיק את שניהם.
נכון, כי תמיד זה תמיד, זה לא לפעמים, זה לא כרגע לא, אבל עוד מעט עוד פעם, כן? שזה המשפט הזה הוא מאוד קיצוני, כי הוא אומר שמחה, תמיד, אבל יש מלחמות בעולם.
תמיד. תמיד.
יש הורים שקולים בעולם. תמיד.
זה הדרגה, לדעתי, הכי גבוהה שיכולה להיות של תודעה וזה.
אנחנו עובדים לקראת זה, וזה באמת. אנחנו עובדים לקראת זה.
אז אנחנו לקראת סיכום כמובטח נערוז.
סיכום מוזר, כי פה יש עוד כל כך הרבה דברים.
אתה, שנתיים.
זה אפילו לא חלק א'.
סתם קראנו לו הסיפור שאינו נגמר, אחי.
לא, אבל אצל יוסי אני אומר. אני אומר. לא גירדנו אפילו את ה...
אז אני אגיד כמה דברים. הראשון שאני רוצה להגיד, שאני מציע לכולנו לקחת מהשיחה, זה אין זמן לקורבנות. כשהחיים קורים, אין זמן לקורבנות. There's no time. אין, אתה לא יודע, אין, שהחיים קורים. זאת אומרת, מה אתה מבין בזה? שכאשר אתה מוצא צריך קורבן, אתה, you're bitching, אתה מתלונן על משהו, אתה תדע רק דבר אחד קטן. אתה לא חי עכשיו.
כן.
שתדע. שתדע לפחות. או, זה לא גם וגם. הדבר השני, זה באותו עניין, אבל זה, היום אמרת לי את זה, זה אלן קלר, אני יוצא איתה מפה, זה או הרפתקה גדולה או כלום. זאת אומרת, מספיק כבר למכור לעצמנו, שאנחנו יכולים לעשות את זה, לא, לא צריך, שזה יכול להיות טיול בורגן קטן כזה וזה וזה, כי אמרת, וזה אני לוקח, גם כשאתה נזהר מהרפתקה, הפוך, רק כשאתה נזהר מהרפתקה מוצאת אותך, אין לך מה לעשות, וזה תמיד יהיה רע. Because it's not expected, אתה לא רצית אותה והיא באה. היא נגדך הרפתקה הזאת, מה היא באה להרוס לי את השקט הנפלא שלי? ואני אגיד משהו שאני לוקח מתוך הדבר הזה שיוסי לימד אותי, אני באתי ליוסי, וזה היה בכל נשימה אחת פעמית, הוא בא ואמר לי, באתי ואמרתי לו שאני אחות חיי כרגע גרועה, זה היה באיזו תקופה כזאת, ואני מלא דאגות, וטטטה, ויש מלא בעיות בעסק, ויש בעיות, ובעיות, בעיות, והוא אמר לי, יש בעיות? הוא אומר לי, כן. אמר לי, אז הכל בסדר. ואמרתי לו, מה אתה, באתי להתייעץ, איזה חבר אתה, באתי להתייעץ לך שיש בעיות. הוא אומר לי, תגיד, מה הדבר הכי חשוב בחיים? שהכי רוצה, שאתה הוא הכי, אמרתי לו, לחיות. אז הוא אומר, אז תן לך, מתי מפסיקות הבעיות?
שתמת.
שתמת. עכשיו, מה אתה רוצה? לחיות או למות? כי אם אתה חי, יש בעיות. כי החיים זה רצף בלתי פוסק של בעיות. אם הייתי צריך להגדיר, הוא אמר לי, את החיים, החיים זה רצף בלתי פוסק של בעיות, שאתה צריך לפתור אותם. יש לך בעיות? אז בסדר, הכל בסדר, זה אומר שאתה נושם, וזה אני לוקח מפה, את הכל נשימה היא חד פעמית ביקום, ואם אתה עכשיו היית תובע, היית בשביל הנשימה הזאת מוכן, לא יודע מה לעשות, ועכשיו אנחנו נושמים כאילו, יש לי את כל הנשימות בעולם. היי יוסי.
תודה, אחלה, זה כיף תמיד. להיזכר.
נכון.
אנחנו כולנו.
נכון.
זה קשה בחיים. זה קל במצב קיצוני.
נכון.
בחיים, זה עבודה.
צריך לעבוד, עבודה. שזה אולי הדבר הנוסף שנוסיף,
יוסי, סיפור נהדר, איש נהדר, חוויה ענקית, מעניינת בטירוף, יכולתי לשאול אותך עוד 200 שאלות, תודה רבה רבה ש...
אני לא פוסל שאנחנו נעשה עוד אחד כזה. יוסי גינסברג, יוסי אהובי, אתה יודע שאנחנו קוראים לעצמנו NBF, כאילו, זה כבר לא... יוסי, מציא, מה זה NBF?
New best friend.
New best friend. אז הוא אמר לי לפני איזה שבועיים, אני צריך להחליף את זה. כי you're not new anymore, אתה כבר לא חדש. אבל הוא, בחרנו אחד בשני.
הוא יכול להפוך את זה לניוויסט. כן. האחרון שהוא צירף, אז אתה...
בחרנו, מצאנו אחד את השני באמצע החיים, ושאנחנו יודעים שזה לא פשוט למצוא, באמת חברות מאוד מאוד עמוקה, ואני...
בגיל הזה כמעט לא
קורה. כן, כמעט לא קורה. וזה, אתה עונג לי בחיי, ואתה עונג לי בזמן המשותף הזה. אני חושב שנתנו כל כך הרבה נקודות הסתכלות מרתקות לאנשים שהקשיבו. אוהבים אותך, אוהב אותך הרבה, יוסי שלי.
גם אני, תודה.
ורק נגיד, הסיפור שאינו נגמר, אתם מוזמנים, הנה האתר, neverending.coil, לכתוב לנו מה אתם חושבים, להציע, אולי יש לכם רעיונות, אולי עצמכם, לבוא להתארח אצלנו, ואתם מוזמנים באהבה. יוסי גינסברג, תודה רבה.
יוסי גינסברג, אלון גל, אני הייתי ברק רום, תודה על ההזנה.
תודה.